באמצע הסוגיה של מיטב, הגמרא מכניסה אותנו ללחוץ צדקה. כתוב שם בגמרא, דתניא, הרי שהיו לו בתים, שדות וכרמים, ואינו מוצא למוכרן, מאכילין אותו מעשר אני עד מחצה. והווה במר איכי דמי, אי הוא זל ערתא דכולי עלמא ודדידי נמי זל בעדי הוא, אפילו טובה נמי ליספלי דאזול דכולי עלמא נמי, אלא דאו קירא ערתא דכולי עלמא ודידי דאיל ונפי כזו זל ערי, אפילו פורתא נמי לא ליספולי, ואמר מר עלה לא צריכה דביום הניסן יקרי ערתא, וביום התשרי זל ערתא, דכולי עלמא נטרי עד ניסן ומזבני, והי אוהי והצריכה לזוז הזווין כדאשתה, עד פלגה אורחי למיזל, תפי לב אורחי למיזל. הגמרה הזאת, יש בה ארבעה, אולי יותר, אבל ארבע שיטות עיקריות בראשונים. רש"י בלישנה קמה, מעמיד את הגמרה במי שיש לו שדות וכרמים בשווי של 200 זוז בדיוק. והעניין הוא, אומר רש"י, תראו רש"י דיבור המתחיל, מי שהיו לו שדות בתים וכרמים שווה 200 זוז, הותנן במסכת פאה, מי שיש לו 200 זוז לא איתו לקט שכחה ופאה ומעשר עני דלב עני ובנמצא גוזל עני, היו לו 200 זוז חסר דינר ונתנו לו שווה 1,000 זוז בבת אחת, הרי זה ייטול. כשאני יש לו פחות מ-200 זוז, יכול לקבל אפילו 1,000 בבת אחת. כשיש לו פחות מ-200 זוז. כשיש לו 200 זוז ויותר, לא יכול לקחת שום דבר. אנחנו מדברים כאן במי שיש לו שדות שוות 200 זוז, בדיוק, אלא ש... ועליו נאמר שהוא יכול לקבל מחצה, אומר רש"י, וזה יש לו בתים, שדות וכרמים שווה 200 זוז, אבל אינו מוצא למוכרן, מאכילין אותו מעשר אני עד מחצה שווה 100 זוז, וקרקעותיו ימכור ב-100 זוז, דתפי מפלגה לא זיילה לעולם, והרי יש לו 200 זוז. אומרת הגמרא, יש לנו, ואנחנו נעזר בטבלה הזאת, הגמרא עוסקת לפי רש"י בלישנה קמה, במי שיש לו שדות שוות 200 בדיוק, ועליו נאמר מאכילין אותו עד מחצה, פירוש הוא יקבל ממעשר עני או לקט שכחה או פאה מחצה, הכוונה היא מחצה מ-200 עד 100. ואז אני אומר השדות 200 וזה 100, דהיינו השדות שהם 200 הוא יקבל עליהם רק 100, יוסיף עליהם את 100 שאנחנו נותנים לו, יהיה לו 200. למה? כי זה ביום ניסן ותשרי. במצב של זל ערתא דכולי עלמא, דהיינו שאף אחד בעולם לא יכול לקבל על השדות האלה 200, בקאי גוונא הוא יקבל 1,000 זוז. בקאי גוונא שכולם יכולים לקבל על זה 200, והוא איידי דאיל ונפיק הזוזי, הוא לא מקבל על זה 200, אז לא ייתנו לו כלום. למה? לא בגלל שהוא פושע, אלא אני אומר יש לך 200, יש לך 200. על מה נאמר מאכילים אותו על מחצה? על ימי ניסן ותשרי. פירוש הדבר, יש לו שדות ששוות 200, אבל הן שוות 200 רק בימי ניסן. אנחנו נמצאים בימי תשרי, בימי תשרי הוא מקבל עליהם 100, אבל הוא לא עשיר ממש, כי עכשיו הוא יקבל עליהם 100. הוא לא עני ממש, בגלל שבעצם בניסן הם שוות 200, לכן אין לו את הזכות לקבל 1,000 זוז. מצד שני עדיין יש לו זכות לקבל, מאכילים אותו עד מחצה. זה לישנה קמה ברש"י. לפי הלישנה הזאת, לו יצויר שיהיה לו שדות ששוות 10,000 דולר והוא יכול לקבל עליהם רק 5,000 דולר, לא יקבל שום דבר. לא אכפת לי יום ניסן ותשרי, לא אכפת לי איל ונפי כזוזי, לא אכפת לי זל ערתא דכולי עלמא. לפי הלישנה הזאת, בשביל לקבל ממעשר עני, אתה צריך לרדת מ-200. אתה צריך לרדת מ-200. אם אתה יורד מ-200, אתה בעצם יכול לקבל 1,000 זוז. יוימי ניסן ותשרי זה מין מצב ביניים שבהם מצד אחד אני אומר יש לך, מצד שני אין לך, לכן מאכילים אותו עד מחצה. כן.
אתה אומר בעצם שאפשר, איפה
רש"י,
אפשר לקבוע שאדם עשיר על פי העתיד?
מה?
על פי העתיד, המציאות היום אין לו.
מסוים, ניסן ותשרי לא נחשב בעתיד. ניסן ותשרי נחשב כאילו עכשיו אני כבר רואה את ניסן. אלא, תכלס אנחנו נמצאים בתשרי. לכן הוא מין מצב ביניים.
אם אדם נגיד...
אדם רגיל, נגיד, אדם רגיל שיש לו 190, ומבטיחים לו שיהיה לו 200, זה לא יהיה. בגלל שביד אין לו. הוא יוכל לקבל אפילו 1,000 זוז. ברגע שמבטיחים לו 1,000 זוז, אז יש לו כבר, כאילו הוא אומר עוד מעט אני אשיר. אלא, ניסן ותשרי זה מין מצב ביניים, של יש ואין. ולכן, מאכילים אותו עד מחצה, פירוש נותנים לו לא יותר מ-100, כי אני אומר, תיקח את ה-200 ששווה 100, תיקח עוד את ה-100 שאנחנו, שזה השדות שלך, תיקח עוד את ה-100, יהיה לך 200. זה לישנקם. לישנבטרה ברשי, שזה הלישנקמה של תוספות, אומרת ככה, אנחנו מדברים פה בעשיר, פירוש הדבר, מי שהשדות שלו שוות 10,000 דולר. ולפי זה יצא, שמי, שיהיה במצב של רשי, שמאיזה סיבה השדות יורדות לו מ-200, אפילו אם זה יוימי תשרי, תמיד יקבל אפילו 1,000 זוז. אלא בעשיר, שהשדות שלו שוות 10,000, אבל הוא מקבל על זה רק 5,000, עליו נאמר שמאכילין אותו עד מחצה. מה זה מאכילין אותו עד מחצה לפי הלישנה הזאת? נותנים לו כסף. או לקט שכחה ופאה, בלי הגבלה, עד שיצליח למכור את שדותיו לפחות בחצי. נגיד, השדות שלו שוות 10,000. הוא עכשיו אומר, אף אחד בעולם לא ייתן לי 10,000. אז הוא בא לקופת צדקה. אז בעצם, אומרים לו ככה, בוא ניתן לך לקט שכחה ופאה, בוא ניתן לך לקט שכחה ופאה, עד זמן שתצליח למכור את השדות שלך ב-5,000. אם תצליח, לא תצליח לקבל ב-5,000, תמשיך לאכול מאיתנו. אל תהיה לחוץ, הרי אדם שאין לו אוכל, אז הוא לחוץ למכור. אומרים לו, תאכל ברגיעה לקט שכחה ופאה, עד שתקבל חצי משוב ים. אומרת הגמרא, זה נכון רק בימי ניסן ותשרי. אבל אם יש מצב ש... זל ערתה דכולי אלמה, אז אומר רש"י לפי לישנקמה, ייתנו לו עד שימכור בשוויין ממש, אפילו טובה נמי לספולה, שיתנו לו כמה שיהיה, בגלל שהוא לא אשם. אם בעצם הוא היה יכול לקבל הזה 10,000, רק בגלל שאי די דנפיק ואי לזוזה, כולם שומעים שהוא מפסיד, אומרת הגמרא, אפילו אם הוא יכול לקבל על זה רק 1,000, גם לא ייתנו לו, כי הוא פושע. אומרת הגמרא, מתי דיברנו? במצב של ניסן ותשרי. שוב, מה קורה ברש"י? מרש"י הזה משמע בלישנה בתרא. לו יצוי שיש מישהו שיורד מ-200, יקבל 1,000 זוז. אפילו אם זה יוימי ניסן ותשרי. אלא, מי שיש לו שדות ששוות 10,000, על זה נאמר שמאכילין אותו מעשר אני עד שהוא יצליח למכור ב-5,000. אומרים לו, תרגע, תקבל מעשר אני, אם תצליח למכור ב-5,000, מחצה מאכילין אותו. פחות, אומרים לו, תמשיך לאכול. יותר, כבר לא יכול לאכול. אומרת הגמרא, זה בגלל יום ניסן ותשרי. אבל בשני מצבים לא יהיה עדין כזה. אם זל ערתה דכולי אלמא, בכל העולם השדות של 10,000 שוות 2,000, אז הוא ממשיך לאכול בלי הגבלה, כי הוא לא פושע. אם זה שוות 10,000 והוא מקבל על זה 2,000, פחות מחצי, בגלל שנפיק ואי לזוזה, אז הוא פושע ולא מקבל שום דבר. יוימי ניסן ותשרי מאכילין אותו. דברי רש"י האלה קשים בסברה משני דברים. קשים בסברה, זל ערתא דכולי אלמא ימשיך לאכול. מה אנחנו יודעים? בוול סטריט נופל השוק של הנדל"ן, של הריל סטייט, הכל נופל. אנחנו יודעים מתי יקום, מתי זה יהיה. כל העולם ככה, זה בעצם המחיר הריאלי. איזה מין בסברה זאת שניתן לו לאכול עד שיחזור לעשרת אלפים? מישהו יודע מתי זה יחזור? וגם מה שייך להגיד שמישהו פושע שרוצה למכור? מה יעשה בן אדם שצריך לתת אוכל לילדים וכל מה שיש לו זה שדות, אז הוא צריך למכור אותם, הוא למכור אותם באלף. איך אפשר לקרוא לו פושע? שני הצדדים האלה קשים ברשי בלישנה בתרה, אבל כל פנים יוצא ברשי עיקרון שאנחנו מדברים על השיר. ולהשיר נותנים לו, אומרים לו, אל תמכור במחיר של הפסד, אלא תחכה עד שיהיה חצי. ולפעמים עוזרים להשיר אפילו בזל ארתא דכולן. אבל זה קשה בסברה. בא עריף שמביא אותו התוספות הרב אלפס ואומר שיטה שלישית. גם הוא מעמיד שמדובר בעשיר. גם הוא סובר שמדובר בעשיר. שדות שוות 10,000. ומאכילים אותו, נותנים לו לאכול, אומרים לו תאכל, תיקח, 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 עד שתמכור ב-5,000. אומרת הגמרא, זה ביום מניסן ותשרי, שתשיג בתשרי מחיר של ניסן, 5,000, חצי ממחיר של ניסן. אומרת הגמרא, ובזה עריף הפוך מרעשי, אבל הוא מובן מאוד בסברה, אם זל ארתא דכולי, תראו בטבלה, אז לא ייתנו לו כלום, שהרי יש לו 200 זוז, ועזו לו מכת מדינה. אם כל השוק מ-10,000 שווה 1,000, אומרת הגמרא, לא ייתנו לו כלום. למה? כי זה עכשיו המחיר. אי מסכן הוא מקבל על זה 1,000, בסדר, אבל 1,000 זה עדיין יותר מ-200 זוז, הוא לא אני. אם כל השוק השדות שוות 10,000 ומקבלים על זה 10,000, ורק הוא יש לו שווי של 1,000, בגלל שאי נפיק וזוזי, אז ייתנו לו בלי הגבלה, שהרי רק הוא דחוק, צריך לעזרה עד שימכור בשוויין. לא שייך פה פושע, אלא הפוך מסברה מרשי. זאת אומרת, את המקרה ואת הדין, בזה יעריפו כמו רשי בלישנה בתרה. אנחנו מדברים בעשיר. אנחנו מדברים בעשיר. השדות שלו שוות בעצם 10,000. ומאכילים אותו עד מחצה, הכוונה היא נותנים לו עד שהוא ימכור ב-5,000. וזה נכון על יום מניסן ותשרי. אלא, מה שרשי אומר שבזל ארא דכולי עלמא, נותנים לו עד שהוא ימכור ב-10,000, אומר הפוך, אומר עריף הפוך. אם זל ארא דכולי עלמא לא ייתנו לו כלום, כי זה המחיר עכשיו. ולא ירדת ל-200. בהתייקל כל העולם מקבל 10,000 והוא נפיק ואילה זוזי, שרשי קורא לו פושע ולא יקבל שום דבר. עריף אומר, מה פתאום? בוא ניתן לו עד שישיג. מה שייך לקרוא לו פושע? אבל אחרי זה נדבר על שיטת הרמב״ם. אבל עדיין יש נקודה משותפת בין עריף והרשי בלישנה בתרה לרשי בלישנה קמה. מה נקודת המחלוקת הבסיסית שלהם? למה רשי בלישנה קמה מעמיד את זה במי שיש לו 200 בדיוק? רשי בלישנה קמה לא מוכן לקבל שמישהו עשיר יקבל מעשר עני ולקט שכחה ופאה. אתה באמת מסכן שאתה מפסיד עכשיו בשדות שלך, אבל מה פתאום שתקבל לקט שכחה ופאה? מעשר עני. בשלומה לרשי, אנחנו מדברים על מי שיורד מ-200, יורד מ-200 ל-100. אלא, אם זה לא היה בגלל יום מניסן ותשרי, אז הייתי מחשיב אותך עני גמור. עכשיו זה יורד מ-200 ל-100, בגלל יום מניסן ותשרי מקבל רק 100. אבל עוזרים לו. אומר רשי, מה אבל הנקודה? להשאיר לא עוזרים. מה פתאום? לא שלהשאיר לא עוזרים. להשאיר אין זכות לקחת מלקט שכחה ופאה. לעומת זאת, רשי בלישנה בתרה ועריף מחדשים חידוש עצום. מדובר פה בעשיר. אם יהיה אני שירד מ-200 באיזושהי סיטואציה שתהיה, אפילו אם ניסן ותשרי יקבל כמה שירצה. השיר, אז אומרים, מסכן, המחסדות שלך שוות 10,000, אתה יכול לקבל את זה רק 5,000, או פחות מ-5,000, נעזור לך, מלקט שכחה ופאה ומעשר אני, כדי שתוכל למכור את זה ב-5,000. ולפעמים, נחכה שתקבל על זה 10,000. מתי? נגיד לפי רעשי בלישנה בטרה, אם הוא לא פושע, זל ערת דקולה, נחכה שיקבל 10,000. לפי הריף, לפחות אם הוא נפיק ויהי לזוזה. מה פתאום? זאת הנקודה שרעשי חולה, וצריך להבין את הריף. מה? גורס הפוך בגמרא. תראה את ה... את ה... ריף בלשון הזהו. תוסו דיבור מתחיל אידי אייקור בשורה שלישית. ורב אלפס מפרש בעשיר ועד מחצה. מה פירוש רב אלפס מפרש בעשיר? כי עד עכשיו הסברנו שיכול להיות שיהיה אפילו אני שלא יקבל. וגם אפילו לפי הלישנה הבטרה של רשי, אם אדם פושע ויקבל אפילו פחות מ-200, גם אז לא יקבל. אבל הוא מפרש בעשיר ועד מחצה, עד שימצא שיקנה אותם לכל הפחות בחצי דמיהם. וגרסינן בתר אחי, אז הגרסה היא אחרת, אילימא דזיל ערתא דכולי עלמא ודדידי נמי זל בעדיו, אפילו פורתא נמי לא ליספו לי. פירוש, אפילו הוא זל כל כך שאפילו המחצה לא ייתנו לו, ליספו לי כיוון, סליחה, לא ייתנו לו, לא ליספו לי כיוון דזל ערתא דכולי עלמא ושוות 200 זוז על פי הזול. אז הגרסה שלו הייתה הפוכה. אחר כך הוא מנסה להסביר גם לפי הגרסה הקודמת. בא הרב סולובייצ'יק, עוד לא דיברנו על שיטת הרמב״ם פה. הרמב״ם הוסיף פה מילה אחת, אתם כבר רואים באגרה, כן? ורמב״ם מפרש, אגרה א', ורמב״ם מפרש מחצה דמיהם ממש, וכן פור תטובה ממש, באגרה על הדף. תכף נסביר מה הרמב״ם. בא הרב סולובייצ'יק, ואומר יסוד במחלוקת הריף ורשי, והשאלה היא באמת מה תפקידם של בידים, או מה תפקידם לא של מעשר אני ולקט שכחה ופאה. אנחנו יודעים בכלל אנשים, הלב היהודי מאוד מרחם על אנשים שהם עניים, אז לעניים מרחמים עליהם. אבל לפעמים יש אנשים שפותחים ביזנס או משהו, ויהודים מאוד אומרים למה לקנות אצלו, הוא מרוויח, מה אכפת לך שהוא מרוויח, תן ליהודי להרוויח. אנחנו מאוד אוהבים לרחם על עניים, אבל אין לנו מספיק לב רחום, לא לנו, כן? יש אנשים שלא מספיק רחמנים ומפרגנים לאנשים שמרוויחים, והם ברוך השם מחזיקים מעמד, ואל תגרום להם שיבוא לידי אני. וגדר מצוות צדקה, ואולי אחת הדרגות החשובות במצוות צדקה, זה להחזיק בידי מי שעוד מעט עומד ליפול כדי שלא ייפול. הוא עכשיו עשיר, אבל אתה רואה שהוא עוד מעט הולך ומתמוטט, כדי שלא יהיה אני. תראו את הרב סולובייצ'יק. במקור 3. פירוש הריף צריך להיות שאם מדובר בעשיר, דהיינו שיש לו 200 זוז, למה ייתנו לו ממעות צדקה? מה נפקא מינה שקרקעותיו הוזלו? הרי סוף כל סוף עשיר הוא, ואינו בדין שיקבל מעות צדקה. ונראה שיש שתי מצוות בצדקה. לתת מעות למי שהוא עני ממש, וזה פשוט, ב' להחזיק ידי מי שאינו עני שלא יהיה עני. לפני כן תחשוב, אל תגרום לבן אדם להיות עני. שכן כתב הרמב״ם את פרק י' מלכות מתנות עניים, 8 מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמח, מח מתמוטט. ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו, עד שלא יצטרך לבריאות לשאול. ועל זה נאמר והחזקת בו, יש מצווה של והחזקת בו, גר ותושב וחיים לך, כלומר, החזק בו עד שלא ייפול ויצטרך. ובכך מתפרשת שיטת הריף. הריף אומר, יש לפנינו יהודי שהולך ומתמוטט, השדות שלו שוות 10,000 והוא יכול לקבל עליהם רק 1,000. עכשיו אפשר גם להבין את הסברה למה הוא הפך מגרסת רש"י. אם כולם יכולים לקבל על זה 1,000, אז זה המחיר, אתה לא יותר עני מכולם, כן? זה המצב בשוק וזה המחיר של הדברים שלך. אבל כשהדברים שלך שווים בערך 10,000 וכולם מקבלים על זה 10,000 ורק אתה מקבל על זה 1,000, אז אתה נהפך להיות בגדר מח שנאמר עליו והחזקת בו. הוא הולך ומתמוטט. וכיוון שכך, אפשר לתת לו. ועל זה אומרת הגמרא, באמת אני מחזיק אותו עד שיקבל 10,000. ביום מניסן ותשרי, אני אומר, מספיק שאני אחזיק אותך עד שתקבל על השדות שלך 5,000. עד שתקבל על זה 5,000. מה פירוש שתקבל על זה 5,000? כי זה תקבל את המחיר הריאלי. כי בימי ניסן ותשרי זה המחיר הריאלי. אבל כשכולה על מזל, אז אתה לא בגדר מח, אלא זה הערך של הדברים. ויש לך תכלס יותר מ-200. אבל כשכולם מקבלים על הדברים האלה 10,000, ואתה מקבל על זה רק 1,000, אז אני עוזר לך עד שתקבל את המחיר הריאלי, מדין והחזקת בו. היי תשאלו, אז מה רש"י בלישנה כמה חולק על זה? אומר הרב סולובייצ'יק בהמשך, מה פתאום? לכולי עלמא מצוות צדקה יש בעניין הזה. ויהודי רגיל שידפוק אצלו העשיר הזה בבית ויבקש ממנו, אפשר לתת לו צדקה וזוכים למצוות צדקה. אלא שכאן אנחנו לא מדברים על צדקה סתם. פה אנחנו מדברים על מעשר עני ולקט שכחה ופאה. אם נוכל להגיד את זה, כאילו יש שבט של עניים, כמו שיש שבט לוי. פה, כשאני נותן לעשיר הזה ממעשר עני ומלקט שכחה ופאה, אני בעצם לוקח מקופה ששייכת לשבט העניים. על זה נחלקו הריף והרש"י. רש"י מודה שמצוות צדקה באלמה ודאי שיש להשאיר כשמתמוטט, ואם השיר הזה ידפוק בבית של בן אדם ויגיד לו, אדוני, תן לי קצת אוכל או כסף כדי שאני יוכל להתפרנס ואני לא אצטרך למכור, כדי שאני יוכל למכור את השדות שלי באופן ריאלי. יהודי הזה ייתן להעשיר ויזכה למצוות צדקה. ואם היהודי הזה יגיד, אני לא נותן כסף לעשירים, אני נותן כסף רק לעניים, הוא לא בסדר, הוא הפסיד מעלה גדולה ממעלות הצדקה. אבל אצלנו אנחנו לא מדברים סתם על מצוות צדקה. אנחנו שואלים האם יש זכות לקחת מלקט שכחה ופאה ומעשר עני, שזה בעצם שייך כממון השבט. השאלה היא האם העשיר הזה נכנס לממון השבט. בזה נחלקו. הריף קיצוני עד כדי כך אומר, כן, גם זה תפקידו של מעשר העני וגם זה תפקידו של לקט שכחה ופאה, והחזקת בו כולל להחזיק. רש"י אומר מצוות צדקה כן, לקט שכחה ופאה לא. לכן רש"י אומר שמדובר פה בעניים, במי שיורד מ-200, ולכן יש לו רשות, אלא הוא יורד מ-200 ועל ניסן ותשרי, ואם הוא יורד בלי ניסן ותשרי באמת יכול לקבל אפילו 1,000 זוז.
למה זה
לא
הרת את הכולי על מה?
מה?
לפי רש"י זה לא הרת את הכולי על
מה? 1,000 זוז, נכון? בגלל שהוא עני. תבדוק את הנכסים שלו ותראה שאין לו. מה? בגלל שרשי, לישנה בתרה ברשי, ששאלנו על זה, רשי מחשיב אותו פושע. אתה עשית את עצמך אני. זה כמו יהודי שיש לו 200 זוז וזורק. בזל ארתא דכולי עלמא לפי רשי בלישנה בתרה, הוא מקבל עד שימקבל את הערך הריאלי. באמת לא. מתי רשי אומר, גם אם ירדו פחות מ-200, זה באיידי דנפק ואי לזוזה, שהוא פושע. מוזר, שרשי מחשיב אותו פושע. אבל כיוון שאני מחשיב אותו פושע, אז אפילו אם הוא יורד פחות מ-200 זוז. לכן כשתוספות מביאים את ה... תוספות מתחילים עם לישנה, אז התוספות מביאים בעצם את הלישנה בטרה של רשי. לכן הם כותבים, ורב אלפס מפרש בעשיר ועד מחצה. כי לפי הפירוש שלהם לא מדובר בעשיר, אלא לפי הפירוש של תוספות, זה יכול גם להיות בעני. בעצם אני טוען, היה לי עם זה ויכוח, אבל אני טוען שתוספות עד רב אלפס זה לישנה בטרה דרשי. אלא למה הם כתבו ורב אלפס מפרש בעשיר? הרי גם לפי הפירוש של רשי ולישנה בטרה זה בעשיר. אלא כי לפי לישנה בטרה דרשי יכול להיות מציאות של אני שגם לא יקבל. אם נפיק עזוזי ונהיה אני, הוא לא יקבל כי הוא פושע. את זה ריף לא מוכן לקבל. מה מדבר, אתה מדבר איתי על פושעים? יהודי שלחוץ על כסף, אי אפשר לקרוא לו פושע. אבל בזה זה שונה. לכן הם מדגישים בעשיר, אבל בעצם התוספות זה לישנה בטרה. יוצא אם כן שהמחלוקת היא בשני עניינים. כשאנחנו מדברים על עיקרון, לא רק על הפשט בגמרא. לפי רש"י, לעשיר לא עוזרים, ולעני שיורד מ-200 זוז, גם זה לפעמים יכולים לא לעזור לו. אם זה ניסן ותשרי, גם יכולים לעזור לו. ואילו לפי הריף, ברגע שבן אדם יורד מ-200 זוז, בלי אכפת לי בשום מצב, תמיד נותנים לו בלי הגבלה. וגם לעשירים אפשר לתת אם זה גדר והחזקת בו. בעצם יהודי שלא מצליח להשיג את המחיר הריאלי על השדות שלו, יש מצווה צדקה לעזור. מסביר הרב סולובייצ'יק שהמחלוקת היא האם גם מממון השבט מותר לקחת, מממון עניים, אבל מצווה צדקה ודאי שיש. לי נראה ללכת במהלך אחר בריף, וגם אם בריף אנחנו לא חייבים להגיד את זה, לכאורה ברמב״ם נהיה חייבים להגיד את זה. תשימו לב, מצאתי מאירי. תראו מאירי, המאירי מביא אותנו לעוד משנה בפאה. תראו, אני קורא במקור 4. כבר ידעת שמאכילים את העניים מעשר עני ולקט שכחה ופאה, ופרשו במסכת פאה על עוני זה ששיעורו עד 200 זוז, שכל שיש לו 200 זוז אינו נוטל ואין נותנים לו, אבל כל שיש לו 200 חסר דינר, אפילו נפל לו 100 פחות 100 פאות בבת אחת, נוטל את כולם. היה עשיר והיו לו קרקעות, בתים וסדות וכרמים, אלא שאינו מוצא למכור, אפילו על 70,000 זוז, מאכילים אותו מדברים אלו עד שימצא למכור. ואף כשימכור אינו חייב לשלם, מצא למכור אלא שמתוך דוחקו אינו מוצא כערך הראוי להם. אם לא הוזלו קרקעות של אחרים, ונמצא שאפילו לא הוזלו מצד עצמם אלא מצד דוחקו, דהיינו נפיק ואי לזוזי, מאכילים אותו עד שימצא כערך הראוי לו. עכשיו תשמעו איזה דבר נפלא. הרי זה כאותה שאמרו במסכת חולין, בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום ואכל כל מה שהוציא מביתו למזונות, מאכילין אותו לקט שכחה ופאה ומעשר עני, אף על פי שהוא עשיר במקומו ואינו חייב לשלם, אף על פי שכשיגיע לביתו שמכל מקום הוא עני באותה שעה, והרי זה כעני שהשיר שאינו חייב לשלם, ואף זה אויל ואינו מוצא למכור אלא בהפסד גדול, הרי הוא כעני העובר ממקום למקום שמאכילין אותו אף על פי שהוא עשיר במקומו, שאף זה כהן לו, הועיל ואי אפשר לו למכור אלא בהפסד גדול. ואם הוזלו כל הקרקעות, נמצא שאין דוחקו גורם, אין מאכילין אותו, הועיל מכל הכל שוות 200 זוז. יש דין נפלא מאוד, יהודי מיליונר, אבל הוא עובר ממקום למקום, בבית יש לו מיליונים, בבנקים יש לו מיליארדים, אבל הוא עובר ממקום למקום, והוא הגיע לעיר אחת בערב שבת, או למקום שאין בנקים ולא עוזר שום דבר, והוא נכנס, זה נקרא עשיר שעובר ממקום למקום, והדינו מותר לו לקחת מעשר עני, ומותר לו לקחת לקט שכחה ופאה. למה? כי הוא עכשיו מוגדר לנו כעני. מה שיש לך כסף באיזשהו מקום, אבל אתה לא יכול לממש אותו, אתה לא יכול לתרגם אותו לאוכל, אז יש לך כסף שם, אבל פה אתה עני. פה האוכל הזה זה הצורך של החיים שלך. והחידוש הוא לא שצריך לתת לו, אלא שהוא בגדר עני, שהוא אפילו לא צריך לשלם כשיגיע לביתו. אני לא בא ואומר שגם לא מותר לקחת בהלוואה. הוא נחשב לנו כעני, וכשיבוא לביתו הוא לא צריך לשלם. מה אני עומד מזה, אומר המאירי? שכשיש לך כסף בסוף העולם, אבל אין לך מה לעשות איתו פה, אז אתה נחשב עני. עני ועשיר לא נחשב, לא נמדד בכמה נכסים יש לך בסוף העולם, אלא בכמה יש לך עכשיו, כמה אני יכול להשתמש עכשיו. ואם עכשיו אין לי, אני נחשב עני. אומר המאירי, שגם ההלכה של מי שיש לו בתים ושדות וכרמים, זה בגדר העניין הזה בדיוק. אתם יודעים למה הוא אוכל מעשר עני ולקט שכחה ופאה? כי יש לו שם, באיזשהו מקום, אם אני לא יכול לקבל על המחיר, על השדות, את המחיר הריאלי שלהם, אז זה לא נחשב שיש לי אותם, אלא זה נחשב שאני פה והם שם. שם זה כשנוכל לקבל על זה את המחיר הריאלי. שם זה כשתקבל על זה את השווי האמיתי. אם אני עכשיו לא יכול לקבל על זה את השווי האמיתי, אז זה לא נחשב שיש לי כסף. זה נחשב שאני עשיר גדול, כי כשאני אגיע לביתי, מה זה ביתי? ביתי זה כשאני אקבל על השדות הזה את המחיר הריאלי. אבל עד שאני לא אקבל על זה את המחיר הריאלי, זה נחשב שאין לי. מה? עכשיו, עד מחצה זה ביום מניסן ותשרי, דהיינו, ביום מניסן ותשרי אני אומר שהמחיר הריאלי זה חצי. דברים אחרים, זה בעצם אני אומר לבן אדם, עד שאדם לא מקבל את המחיר הריאלי של השדות, עד שאדם לא מקבל את המחיר הריאלי, אז זה נחשב שהם לא נמצאים לו למימוש. וכמו, הוא כמו אני, כמו השיר, שהשדות והכרמים נמצאים לו בסוף העולם. סוף העולם זה הזמן שאני אוכל לקבל על זה את המחיר האמיתי שלהם. אז ביום ניסן לתשרי המחיר האמיתי הוא חצי. בזמן רגיל המחיר האמיתי שלהם הוא השלם. ואם נפיק ואי לזוזה, אז עכשיו, אם זל הרתה דקולה אלמה, זה המחיר האמיתי. כשרק דידי, אז זה נחשב שאני לא מקבל על זה. לפי הרב, אז בהלך אחר לגמרי לפי הרב סולובייצ'יק, לפי הרב סולובייצ'יק הוא עשיר, וגם לעשירים, כן, גם לעשירים יש מצב שמגיע להם ממעשר, מגיע להם מהקופה הזאת. אבל לפי הדין הזה זה ממש אותו דין בעצמו. אז א', אפשר להגיד שזאת סברת תריף. וכשאנחנו מגיעים לרמב״ם, נראה שברמב״ם ממש הדבר מוכרח. קודם כל, הרמב״ם מביא את שתי הלכות האלה אחת אחרי השנייה. תראו, הרמב״ם במקור חמש, בעל הבית שהיה מהלך לעיר, ותמו לו המעות בדרך, אין לו התמה יאכל, הרי זה מותר לקח לקט שכחה ופאה ומעשר עני, וליהנות מן הצדקה, ולכשיגיע לביתו אינו חייב לשלם, שהרי אני היה באותה שעה. הלמה זה דומה לאני שהשיר שאינו חייב לשלם. בהלכת את זיים, מי שהיו לו בתים שדות וכרמים, והיא מוכרם ממי הגשמים מוכרם בזול, והיא נכרם עד במות החמה מוכרם משוויהם, אין מחייבין אותו למכור, אלא מאכילין אותו מעשר אני עד חצי דמיהם, ולא ידחוק עצמו במכור שלו בזמן מחירה. היו שאר האדם לוקחים ביוקר, והוא אינו מוצא שיקח ממנו אלא בזול מפני שהוא דחוק וטרות, אין מחייבים אותו למכור אלא אוכל מעשר עני והולך עד שימכור בשווה וידוע כל שאינו דחוק למכור. קודם כל הרמב״ם מביא את שתי ההלכות האלה ביחד, אבל הרמב״ם יש הבדל עקרוני, ולזה כיוון הגר"א בהגהות שלו, ותראו את זה גם בטבלה. הרמב״ם הסביר מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה, שנאמר על יום מניסן ותשרי, זה ככה. אם אדם בגלל שנפיק הזו זה יכול לקבל כמה כסף עד שיקבל את המחיר הריאלי, ביום מניסן ותשרי מאכילין אותו עד מחצה, מה פירוש? בעצם ניקח את הדוגמה, השדות שוות 10,000 וביום תשרי שוות 5,000 והוא רוצה למכור אותם ב-5,000, שלפי כל הראשונים האחרים אומרים לו בסדר תקבל על זה 5,000, זה המחיר הריאלי. לא, אומרים לו אתה תוכל לקבל מקופת הצדקה עד 5,000, דהיינו שישלימו לך מ-5,000 עד 10,000. אומרים אל תלחץ למכור בימי תשרי אלא תחכה עד ימי ניסן, ומותר לך לאכול עד מחצה, הכוונה היא מחצה, מותר לו לקחת מקופת הצדקה עד 5,000, כי אז אני אומר לו ככה, עכשיו מימון אפשר, השדות שלך שוות 5,000, קיבלת מאיתנו 5,000, אז כאילו מחרת ב-10,000, אבל העיקר הוא אל תמכור בחצי מדמיהם. לפי המהלך של הרב סולובייצ'יק בריף, אז מה פתאום? אני צריך רק להחזיק בידי מי שמח ונופל. ברגע שאדם השיג על הדבר את הערך הריאלי, כבר אין סיבה לעזור לו. אז כמו שבזל ארתא דכולי עלמא אני לא עוזר, ככה ביום ניסן ותשרי, ניקח את הדוגמה, יהודי שבימי תשרי מקבל על זה 5,000, השדות שוות 10,000 בניסן, ובתשרי שוות 5,000. הוא בא לבית דין ואומר, נותנים לי 5,000, לפי הריף, אומרים לו, אל תיקח מכסף מעשר, גם לפי הריף, אתה מקבל על זה 5,000, זה המחיר. כמו שאם זל היה אתה דכולם, לא היית מקבל מאיתנו. אתה לא מח. ברגע שכולם מקבלים על זה 10,000, אתה מקבל על זה 1,000, או 5,000, אתה מסכן, תקבל. אבל לפי הרמב״ם, עוד פעם נקראו את ההלכה. תזיין, מי שהיו לו בתים שדות וכרמים, ואם מוכרם בימי הגשמים מוכרם בזול, ואם יניחם עד ימות החמה מוכרם בשוויהם, אין מחייבין אותו למכור, אלא מאכילין אותו מעשר עני עד חצי דמיהם, ולא ידחוק עצמו וימכור שלא בזמן מכירה. מה אמר הרמב״ם פה? אומרים לבן אדם אל תמכור בתשרי, תחכה עד ניסן ותקבל מאיתנו אפילו 5,000 עד שיהיה לך את המחיר האמיתי. יותר מ-5,000 אני לא אתן לו, כי אני אגיד לו על השדות אתה מקבל 5,000, מהקופה לקחת 5,000, כבר יש לך 10,000, כי לא היית מוכר ב-10,000. אבל לא אומרים לבן אדם תמכור. והרמב״ם הצמיד את ההלכה הזאת להלכה של בעל הבית שהיה מהלך מעיר לעיר. לפי הרמב״ם נפלא מאוד, שתי הלכות משתלבות. ניסן ותשרי, או תשרי וניסן, זה כמו בעל בית שהולך ממקום למקום. אני אומר לו, אדוני, אתה עכשיו נמצא בתשרי. כשתגיע לניסן, תקבל הרבה כסף. עכשיו אין לך הרבה כסף. מותר לך לאכול מקופת הצדקה עד שתגיע ותקבל את המחיר הריאלי. אומרים לבן אדם, תקבל את הדברים עד שתגיע למקומך. אז כמו שמי שמהלך בדרך, אני אומר, אין לו עכשיו, גם מי שלא מקבל את הדברים במחיר הריאלי, אין לו עכשיו. וכשאין לבן אדם את הכספים, אפשר לתת לו, אפשר לקחת ממעשר עני. לפי הריף, מה פתאום? אז יוצא שלא כמו הרב סולובייצ'יק, או הרב סולובייצ'יק בריף, באמת אפשר להגיד את זה. הרב סולובייצ'יק בריף אומר שהמהלך הוא שקופת צדקה ניתנת לעשירים גם. זה ברור. אפילו לקט שכחה הוא פער מעשר עני, ובזה נחלקו עליו רשי. אנחנו אומרים שלפי המאירי, יש פה מהלך אחר. יש מי שיש לו כסף בסוף העולם, אבל עכשיו זה נחשב שאין לו כסף. זה בעל הבית שהולך ממקום למקום. אז גם בריף אפשר להגיד שהוא בעל הבית שהולך ממקום למקום, והסיבה שהוא מקבל, כי כל עוד שאדם לא מקבל את המחיר הריאלי על השדות, אז עכשיו אין לו. ברמב״ם זה הכרח, שהרמב״ם אומר אפילו מניסן ותשרי, אני אומר לבן אדם, עכשיו כאילו אין לך, תחכה שיהיה לך. מי שיש לו הרבה כסף במקום אחר, ועכשיו אין לו הרבה כסף, או מי שלא מקבל על השדות את המחיר הריאלי, זה נחשב שאין לו. כן.
גם לרמב״ם לכאורה חייבים את החידוש של, של הרב סולובייצ'יק, כי הרי איך, איך, מה דומה זה לזה? אם בן אדם היום נמצא פה עובר מעיר לעיר, אז באמת אין לו מה לאכול, מה הוא יעשה? אבל בן אדם שיש לו קרקע, אין לך מה לאכול? תמכור את הקרקע, אפילו במחיר הפסד, תמכור, יש לך מה לאכול. אלא מה אנחנו חייבים לומר? שלא שווה לו, למה לא שווה לו? כי אז הוא ירד מנחציו וימח מאחר, אז חייבים את ההזדה.
לא. אני אומר דבר, אני אומר שכשאתה לא מקבל את המחיר הריאלי, אז אתה כמו הולך בדרך. זאת אומרת, אתה לא נמצא עכשיו.
אבל יש לך אוכל.
מה?
אבל יש לך אוכל, תמכור, למה שלא תמכור? איזה זכות יש לתת לך מצדקה אם אתה לא נחשב מה? לא רוצה לתת לך מצדקה, תמכור
בהפסד, למה
שאני אתן לך מצדקה?
לא, סליחה. אתה לא עונה לגמרי, אני אסביר לך למה. כי אם הייתה השאלה לאכול עכשיו ממעשה, אני אתה צודק. אבל למה... כשהוא מגיע הביתה, אתה אומר שהוא לא צריך לתת, למה הוא לא צריך להחזיר, ולמה אני מגדיר אותו, אני היה באותו שעה, על כורך שלמדתי יסוד, שכשיש לבן אדם כסף במקום רחוק, אבל הוא לא למימוש עכשיו, זה נחשב שאין לו, אז ניסן ותשרי לרמב״ם, נחשב שכסף במקום רחוק, זה היסוד, כשבן אדם לא מקבל את הכסף הריאלי, זה נחשב מקום רחוק, זה היסוד, אני מרוויח כן, כן, זה הבדל אחד, כן? והבדל שני, שלפי הריף אין הגבלה, אני נותן לו לאכול, לאכול, לאכול עד שישיג את המחיר הריאלי, נגיד בזל או עד החצי, ולפי הרמב״ם נותנים לו עד ההשלמה מ-5,000 עד 10,000, כי אז אני אומר לו, ממון אפשר כבר קיבלת, לכן זה מה שמתכוון הגרר, כן? בסדר, אבל אני אומר לו ככה, אני אומר, גם אם היית מוכר, גם אם היית זוכה וזה היה לך ימי תשרי, גם לא היה לך, סליחה, ימי ניסן, גם אם בימי ניסן היית מקבל, כמו ימי, גם אם בימי תשרי היית מקבל את ימי ניסן, גם אז לא היה לך בכיס יותר מ-10,000, אז עכשיו יש לך 10,000, 5,000 שקיבלת מאיתנו, 5,000 מהקרקעות.
זה 5,000 שלא
יכולת להפלוא. אה?
זה
5,000
שלא יכולת להפלוא, כי אנחנו רואים אותך קייטן. חכה שאני
לא, בסדר, אז אם בן אדם כבר לקח מקופת הצדקה 5,000, אז אני אומר לו, אז עכשיו תמכור. אי הוא צועק, אני מקבל את זה רק 5,000, הוא אומר לו, בסדר, לא נורא, תמכור, כי יצטרף לך. אבל מה פירוש? כי אני אומר לאדם, תחכה עד שתגיע למקום העושר. כשבן אדם אומרים לו לפי הרמב״ם, לחכות עד שיגיע למקום העושר, גם הוא יכול לקחת ממעשר עני. אז לא צריך גם את החידוש של הרב סולובייצ'יק, שיש פה גדר חדש של והחזקת, לא שיש לי ויכוח, אבל הרמב״ם אומר שיש את הגדר, אבל הוא מחדש לדעת הריף שאפשר לקחת מקופת צדקה, אולי עד כדי כך לא, אולי גם לדעת הריף לא. ולפי זה גם אפשר להבין שח. תמיד כשראיתי, עוד לפני שהסתכלתי לפנים וראיתי את השח, היה תמוע לי, וכי יעלה על הדעת, לפי, נגיד בן אדם, דיברנו על 5,000 ו-10,000, בן אדם שיש לו שדות ששוות 10 מיליון דולר, והוא יכול בימי ניסן לקבל עליהם 10 מיליון דולר, אבל בימי תשרי 5 מיליון דולר. אז פשט הרמב״ם, מאכילים אותו עד מחצה, 5 מיליון דולר, יש לו זכות לקבל מקופת הצדקה. כן? לכאורה, זה לא יעלה על הדעת. אנחנו מבינים למה הוא לא יכול לקבל יותר מ-5 מיליון, כי אנחנו אומרים לו, ממון אפשר לא היית מקבל יותר. אבל מה פתאום? מה, בלי הגבלה? מחצה בדמה, בא השח ועונה לנו על השאלה הזאת, וזה יסביר לנו או יחדש לנו דין בבעל הבית שהיה הולך. כתב רבינו ירוחם בשם רבינו יונה, כי אמרינן דמאכילין אותו עד מחצה דמיהם שישבו בימות החמה, אין מאכילין אותו הרבה ביום אחד, אלא דבר יום ביומו כדי פרנסתו עד חצי דמיהם. ולגבי אני עוד אתנן היה לו 200 זוז פחות דינר, אפילו 1,000 זוז בבת אחת, הרי זה נוטל. זאת אומרת, פה לא ניתן לו סכומים גדולים, אלא ניתן לו קצת קצת עד שיגיע. לפי דברינו זה מוסבר מאוד, כי נראה לי פשוט שגם בעל הבית עשיר שהולך ממקום למקום, שהוא נחשב עני, לא ניתן לו 200 זוז, אלא נבוא ונגיד, ניתן לך אוכל עד שתגיע למקום העושר. אז כיוון שגם פה זה הדין שלנו בדיוק, אז נותנים לו מעט מעט. אז העניין שמאכילים אותו עד חצי מובן. יוצא שלסיכום, מלבד זה שיש ארבע שיטות, מי שיתעמק פה בסוגיה יראה שיש שש שיטות בסוגיה, אבל לא רציתי לבלבל, אז הבאנו כרגע רק ארבע שיטות, אבל יש בעצם שש שיטות בסוגיה. אבל מארבע שיטות המרכזיות הוויכוח העקרוני הוא האם הסוגיה מדברת בעני או יכולה להיות גם בעשיר, והשאלה היא האם עשיר יש לו איזושהי זכאות לקבל קופת צדקה מצד אחד, והאם אני לפעמים נגיד לו שלא, והשאלה למה עשיר יהיה לו. אז מצאנו שני דרכים, מצאנו את הדרך של הרב סולובייצ'יק שבא ואומר שמדין והחזקת בו יכול להיות שהעשיר, כמו שמותר לו מקופת צדקה, כמו שיש מצוות צדקה, ככה מותר לו לקחת מלקט שכחה או פאה ומעשר אני, ובזה רש"י נחלק עליו. ויש לנו את הדרך שלנו שיש קשר בין ההלכה הזאת של מי שיש לו בתים סודות וקרמים להלכה של בעל הבית שעובר ממקום למקום והוא עשיר וכרגע הוא נחשב עני. כי עשיר ועני לא נמדד בכמה כסף יש לך בסוף העולם, אלא אם אני עכשיו פה והכסף הגדול נמצא רק כשאני אגיע אליו, אז עכשיו אני נחשב עני. אז כשאנחנו באים ואומרים, כשבן אדם לא מקבל את המחיר הריאלי, זה נחשב שהוא עוד לא מגיע, הכסף נמצא בסוף העולם. וכשהכסף נמצא בסוף העולם, הוא נחשב עני, לא מדין והחזקת בו, אלא הוא נחשב עני עד שהוא יקבל את המחיר הריאלי. ואז גם מובן השח שלא ניתן לו הכל בבת אחת, אלא ניתן לו עד שיגיע למקומו. יהי רצון שנזכה לקיים מצוות צדקה בשלימות ובטהרה.
מי שלך היה בביקור של